שאיפה שהדברים המאוד פשוטים שציינתי כרגע יובילו את הבן אדם לאיזשהו פעילות קצת יותר ניכרת, mm-hmm. בין אם זה הליכה, בין אם זה רכיבה על אופניים, בין אם זה שחייה, בין אם זה פעילות אנאירובית. האידיאל זה שילוב ביניהם, אבל פשוט לעודד כמה שיותר לתזוזה. ואני חושב שהשכנוע צריך להיות בהסבר שזה לא רק לשם יצירת שרירים במראה וחוזק, זה משפיע על היציבה שלנו, זה משפיע על המצב רוח שלנו, זה משפיע על פרופיל הדם שלנו, ועל תפקוד הריאות שלנו, ועל תפקוד הלב שלנו, ועל מסת העצם שלנו, and I can go on and on. יש המון דברים שאני חושב שהאוכלוסייה הכללית פשוט לא יודעת. היא לא יודעת את היעילות והתועלות הרבות שתנועה יכולה לייצר. והיא לא מבינה שזאת התרופה הטובה ביותר שהיא חינם.
שלום לחברים וברוכים הבאים לפרק נוסף של Health for Movement, תוכנית העוסקת בבריאות ובאיכות חיים. האורח של היום הוא מומחה לשיקום אורתופדי ולפציעות ספורט. הוא מאמן, מרצה, מטפל ופיזיותרפיסט עם ניסיון של מעל לעשור. הוא מלמד במוסדות אקדמיים ומכשיר את הדורות הבאים של מאמנים ומטפלים, והניסיון העשיר שלו והידע האדיר שלו שתכף הוא יחלוק איתנו, הוביל אותו גם להתראיין כמעט בכל תוכנית טלוויזיה אפשרית, כמו פאולה וליאון, עושים שרירים, בוקר ספורט, חיים בריאים, דוקטור רפי קרסו, ועוד רבים אחרים. עופר צחר, תודה רבה שאתה כאן.
בשמחה.
איזה כיף שבאת לתוכנית. אז אני אשתף כזה את החבר'ה בבית שאנחנו מכירים מתקופה שבה סבלתי מהגב תחתון, קצת אחרי השירות הצבאי, עברתי איזה פציעה, הייתי טנקיסט, קרה שנפלתי מטן, קיבלתי איזושהי חבלה בכתף, ובאבחון שעשיתי בבדיקת סיטי, ראיתי שהיו לי בלתי דיסק. Mm-hmm. עכשיו, כמה שנים אחרי, וטפו-טפו בלי הכאבים, אני מאוד מאמין שיש היבט מאוד עצבי, נוירולוגי, פסיכולוגי, אבל באותה תקופה באמת הגעתי אליך, ואתה ככה פתחת לי את המסע הזה של להבין את הגוף קצת יותר לעומק. אז כיף שאתה נמצא כאן היום, כי אני בטוח שההבנה שלך בנוגע לגוף יכולה לתת למאזינים שלנו הרבה מאוד כלים. איך אתה מרגיש?
תענוג.
יאללה.
בוא נתחיל.
אז רציתי שנתחיל באמת מאיזשהו משפט מעניין שאני מאוד אוהב בגישה שלך, שזה הקטע הזה של להיות אקטיבי, של לעבוד קודם כל על תרגול. שתרגול הוא בעצם, אמרת פעם, שתרגול הוא הטיפול הטוב ביותר.
נכון.
אשמח שתרחיב.
בוודאי. באופן כללי, אם כרגע מגיע אליי לצורך העניין כפיזיותרפיסט, מטופל עם בעיה מאוד מאוד אקוטית, כאבים שבסרגל 0 עד 10, 0 לא כואב ו-10 כאבי תופת, הוא כרגע ב-9-10 אחרי שהוא הבין את מהות הסרגל. אז זה לא הזמן הנכון ביותר עכשיו לעשות סקווט ודדליף במשקלי מקסימום, או תרגילים מאוד מאוד קשים. אבל זה מקרים מאוד מאוד מסוימים, מקרה מאוד מסוים שציינתי. ברמה עקרונית, חשוב להעביר מסר לכל האוכלוסייה, צעירים ומבוגרים, זכר ונקבה גם יחד, שאם אין לנו כרגע מה שנקרא דגל אדום, משהו שכרגע אנחנו עולה בבדיקה, באבחון שלנו, שהוא מסכן אותנו, שבעת העמסה על הגוף או על המפרק המדובר הכאוב, ייווצר איזשהו נזק, ואפשר באבחון ובהדמיות לעלות על הדבר הזה ולהתחקות אחריו, אנחנו נרצה לייצר עומס מדורג, עומס מדורג ברוב המקרים, לא רק שלא ייצור נזק, אלא הוא הפתרון לבעיה. מעבר לכך שתרגול יחזק את השרירים באזור, ומעבר לכך שתרגול יש לו המון המון גם השפעה חיובית ברמה הפסיכולוגית, אפרופו מה שאתה דיברת מקודם. ואנשים לעתים נוטים מאוד ללכת כפתרון ראשוני לכדורים נוגדי הכאב ולכדורים נוגדי הדלקת, שחשוב לי להדגיש שאין בהם פסול. במקרים מסוימים, טוב שניקח כדורים נגד הלקט וכאב, אבל ברוב המקרים לא יהיה צורך, לפחות לא יהיה צורך, אם אנחנו נכניס תרגול ותנועה לתוך חיינו, והקושי הרע, ולכן אנשים כמוך וכמוני צריכים לחנך את הציבור יותר טוב, זה כמה. המינון והטיימינג, התזמון שנעשה את התרגילים האלה.
מדהים, שזה באמת מאוד מאוד חשוב, וכאן הייתי שמח שטיפה נצלול לתוך העולם הזה. איך מתחילים להבין את המובן הזה של כמה, כמה זה נכון עבורי, כי באמת לרוב האנשים יש את הפחד הזה המסוים, או הסלידה, או אם הגוף קצת מרגיש לא כל כך במיטבו, אז אני חושב שזה גם, יש פה גם משהו פסיכולוגי כזה של להישאר באזור נוחות, בקומפורט זון, וטוב לי איך שאני, עד שזה מציק יותר מדי, אבל מגיע לך בן אדם, ובאמת יש לו איזשהו כאב מסוים, והוא חושש אולי להזיז את הגוף, אבל אתה רואה הצעד הנכון בשבילו הוא כן תרגול. איך אתה ככה מתחיל לפתוח את ה...
אז קודם כל, בהתחבר למה שאמרתי מקודם, קודם כל חשוב מאוד, ולפעמים הטיפול, אני לא אוהב להגיד את המילה לבזבז, כי זה ממש לא בזבוז, ההפך, אבל חשוב להסביר מילולית. הרבה פעמים שבן אדם מגיע לפיזיותרפיה, הוא חושב שנחליף שתי מילים, הוא ישכב על ביטנו, ונעשה איזה מסאז' ונעשה דברים פסיביים. לא. צריך לשלב גם דברים פסיביים, אני עוסק בכל מיני דברים, וגם מלמד קולגות שלי פיזיותרפיסטים, אם זה דיקור יבש ודברים אחרים, אבל קודם כל חשוב לעשות את ההבחון, להבין מה מהות הבעיה של הבן אדם, להסביר לו שכרגע, אם אין דגל אדום, דגל אדום הכוונה לא עלינו גידול, שבר, זיהום, כאבים אדירים שאנחנו לא מבינים את המקור שלהם, ואולי מצריכים בירור רפואי מעמיק נוסף של רופאים אחרים. אם אין את כל הדברים האלה, אנחנו ניכנס לעובי הקורה ונבדוק האם באמת תרגול הוא על הפרק. ואם כן, מה התרגול? בהתחבר למה ששאלת, איך נדע כמה ואיך לתרגל. אז קודם כל, אנחנו רוצים שיהיה לנו איזושהי הבנה האם יש או אין דגל אדום. ויש שלוש שאלות בסיסיות שאני חושב שתמיד חשוב לשאול אותן, ואם התשובה לאחת מהן היא חיובית, זה מצריך איזושהי התערבות יותר טיפולית שיקומית נקרא לה. ואם התשובה לשלושת השאלות האלה היא לא, אפשר להתקדם ולעשות פעילות בצורה מלאה. מה עם השאלות האלה? האם כואב? וכמה כואב? 0 עד 10. מאוד קשה לבן אדם לפעמים לקמת את הכאב שלו. יכול להיכנס לי בן אדם לקליניקה, מדבר בפלאפון, מחוייך, הולך בכיף, מתיישב, כמה כואב לך אדוני? 10 מ-10. לא יכול להיות. הרי אתה הולך ונינוח, ואחרי שהסברתי לו את מהות ה-0 עד 10, כואב לי בעצם 2-3 מ-10, הבנתי. אז רמת הכאב ועצם העובדה של הכאב, זאת שאלה אחת. שאלה נוספת שחשוב לשאול זה, האם יש מגבלה בטווחי תנועה? האם אני הצלחתי להרים את הכתף שלי לטווח מלא, בשמאל לעומת ימין, וכרגע אין לי את הטווח? האם ירדתי לכפיפה כמו סקווט, ופתאום הברכיים לא מאפשרות לי לעשות את זה בטווח מלא? אם זה קרה, יעניין אותי להתערב. זאת השאלה השנייה. והשאלה השלישית, האם יש פגיעה בתפקוד? האם משהו בתפקוד הן היומיומי, מה שנקרא ADL, Active Daily Living, התפקוד הבסיסי היומיומי, האם יש פגיעה בזה, או גם האם יש פגיעה בתפקוד הספורטיבי שלי, אם אני כבר עוסק באיזשהו ספורט. אם אחת מהשאלות האלה, כאב, טווח תנועה ותפקוד, קיבלה תשובה חיובית, אני ארצה להתערב. איך להתערב? כל מטפל וכל איש מקצוע בארגז הכלים שלו. אבל ההתערבות תכלול, באם אפשר, תמיד תנועה ותרגול, לפי רמות הכאב ורמות המסוגלות שקיימת כרגע אצל האדם שמולו.
למה התנועה היא באמת חלק כל כך הכרחי? אני חושב שזה די, לי זה כבר שאני חוקר את התחום הזה באמת הרבה זמן, העניין של התחדשות והגירוי ובעצם לסמן לגוף שאני רוצה לחזור לדוגמה לפעילות, ברור לי עד כמה זה מביא חזרה. ואני חושב שזה אולי הפער שנמצא אצל הרבה אנשים, ההבנה של כמה הגוף רק מחכה לסטימולציה הזאת.
לחלוטין, אנחנו מאוד מאוד חוששים כשיש לנו פציעה או שיש לנו איזשהו כאב ליצור עומס. אבל כמו שאמרתי מקודם, זה קצת פרדוקסלי, בגלל זה אנשים נרתעים מזה, אבל עומס, באין, אני חוזר, באין אין דגל אדום, משהו שכרגע שברתי את הרגל, אני לא רוצה לייסר עומס, כי אני אחריף את המצב. אבל שוב, זה מקרה מאוד מסוים. ברוב המקרים, אם יש לי פגיעה בשריר, בגיד, ברצועה, וזו פגיעה לא מסכנת, לא גורמת לברך שלי לברוח, לא גורמת לכתף שלי לעבור פריקה נוספת, או כל מיני דברים בסגנון הזה, אני ארצה לייצר עומס מדורג בשביל לשפר את הרקמה, להחלים אותה. רקמות בגוף האדם זקוקות לעומס. עצם שלא מקבלת עומס, תעבור תהליכים אוסטופורוטיים, היא תדלדל, היא תהיה פחות חזקה. ולכן אנחנו רוצים לייצר גם העמסה, גם לייצר תנועה, שבתנועה יש עוד יתרונות רבים נוספים. אני מחזיר לעצמי ביטחון בתנועות היומיום שלי. הרי תנועה זה לא רק עכשיו לרוץ מרתון, או להרים משקולות, או לעשות עמידת ידיים. תנועה זה ללכת ולקום מכיסא, ולרדת גרם מדרגות, ולעבור מעל מדרכה או מכשול אחר בחוץ. אנחנו זקוקים לתנועה, גם לבסיס של הבסיס ביומיום שלנו, וגם לפונקציות יותר מורכבות. וברגע שאנחנו נפגענו, ואנחנו מונעים תנועה, המוח שלנו הוא יצור מאוד פלסטי, מאוד למד, לטובה ולרעה. ברגע שאני מנציח תבניות פסיביות, יהיה לי מאוד מאוד קשה אחרי זה לחזור לתבניות אקטיביות, וכשזה יתבצע, זה יתבצע בחשש, וגם ברמות כאב יותר גדולות.
מבינה אותי. אני חושב שזה מעניין, כי כאילו, אני חושב שפה קבור הכלב אצל מרבית האוכלוסייה, שהתרבות שלנו היום והיום יום שלנו כמעט ולא דורשים את ה...
פסיביות.
את ה... נכון, אנחנו פסיבים רוב הזמן, וכשאנחנו נכנסים לתוך העולם הזה, הרבה פעמים אנחנו הולכים באמת לקצה של ספורט מסוים, אם זה מרתון, ואם זה באמת אימוני כוח חזקים, שהתחלנו לדבר על זה קצת לפני שהתחלנו לצלם. ו... אני רואה את זה עכשיו עם ילדים שאני יותר מאמן בשנה, שנתיים האחרונות, וההבנה הזאת של ילדים באים הרבה יותר מוכנים לתנועה, כי הם כל היום הולכים, רצים, מטפסים, קופצים, כאילו הגוף שלהם נמצא באיזשהו מצב אלסטי.
הם לא מבושלים בצורה שלילית, הם לא קיבלו כל מיני מניירות וכל מיני תובנות וכל מיני מיתוסים שלעיתים קלקלו אותנו כן. בדרך. Mm-hmm. נהוג לומר, אני לא מסכים עם האמרה הזאת לחלוטין, אבל שאנחנו נולדים מושלמים. החיים לאט לאט מקלקלים אותנו בגלל כל מיני תבניות, אנחנו יושבים יותר, אנחנו מפחדים מתנועה בגלל פציעה, כמו שאמרנו מקודם. אז צריך למצוא את האמצע בין mm-hmm. העולם הזה. ובאמת הדוגמה של ילדים היא דוגמה מושלמת. כן. כי ילד הוא איזשהו כמו קנבס ביד mm-hmm. הצייר, ואני יכול לעצב אותו ולצייר אותו בצורה יותר מושלמת.
ממש פלסטלינה. אני רואה איך הילדים עוברים משהו ש... אדם יותר מבוגר שאני מאמן, אם האדם נפל, קיבל מכה קטנה, לא כל כך הצליח, כאילו כל כך קל לפן של החשיבה, ואולי גם אירועים שקרו בעבר כזה, פתאום הוא נסגר, הוא פתאום לא רוצה לנסות, הוא פתאום חושש, וילדים קרה גם אם פספסו, גם אם נפלו, כאילו כבר עוברים
על חוויות הכאב של ילדים, הם בדרך כלל פחותות, והם בדרך כלל גם מקבלים את זה בצורה יותר טובה, למרות שגם אצל ילדים זה יכול לקרות, אבל בן אדם מבוגר יכול להיות מצב, וכאב זה נושא מאוד מאוד אבסטרקטי ורחב, אבל לצורך העניין, אם כרגע אני סובל מכאבי גב תחתון, וזה קיים אצלי הרבה מאוד שנים, לא רק אם אני אקבל מכה בגב שלי עכשיו, יקב לי הגב, יכול להיות שאם אני אראה עכשיו בן אדם ברחוב נופל ומקבל מכה בגב, התעורר לי מעט הגב, כי יש איזושהי צריבה, איזשהו זיכרון של הכאב, של האזור האנטומי, הגב, במקרה שאני מדבר עליו, שיתעורר יותר מהר מבן אדם שאין לו היסטוריה של גב. ולכן החוויה של כאב והחשש בכניסה לתנועות שההיסטוריה יצרה לנו בהם כאב, היא גם משהו שצריך לקחת בחשבון, ולכן החשיפה לתנועה היא כל כך חשובה, כי היא יכולה לשחק, להיות ממש כמו איזשהו ווליום למעלה ולמטה, לרמות כאב פוטנציאליות שאני יכול לחוות.
זה המקום קצת לחקור את הגוף ולהבין באמת מה הגבול הנכון בשבילי אולי היום.
שיהיה אחר לגמרי מחר, תיאורטית.
כן, זה מה שקרה לי בתקופה הזאת, שבאמת באתי גם לטיפולים אצלך, כאילו... היה לי מין תחושת כזה ייאוש, שמצד אחד אני התחלתי כבר לאמן, והייתי בתחום הזה של הכושר, והרגשתי שאני מאוד משתפר ומתחזק, ואני מצליח לעזור לאנשים לשפר את האיכות חיים, אפילו להיפטר מכאבי גב, אבל כאילו לי יש את הדבר הזה שמציק לי, אבל אחרי שקצת נכנסתי יותר לחקר של זה, הבנתי שזה באמת מאוד מאוד פסיכולוגי. אני יכול כאילו להעביר יום שלם, ואני בכיף, ואני בטוב, ואני זז, ואני לא מרגיש שום דבר, ופתאום המחשבה הזאת נכנסת לי, וואו, כל היום לא כאב לי הגב. ואז ישר, כאילו יש איזה פתאום איזה...
התעורר המחשבה וקצת כואב אגב.
כן, ואז פתאום אתה מתחיל להרגיש טיפה, והתחלתי לשים לב שזה באמת מאוד מאוד תלוי לכמה פוקוס אני מקדיש לכאב, לעומת כמה פוקוס אני מקדיש למה גורם לי להרגיש טוב יותר. זה כאילו להתחיל לחשוב על ההפך מזה, והדבר שהכי עזר לי, הדבר הכי פשוט שיש זה... זה פשוט ללכת לדוגמה, הליכה. כאילו כל פעם שאני הייתי מרגיש את הרגישות הזאת, הייתי במקום להתעמק יותר בכאב, וסוג של להזמין אותו, להרגיש אותו יותר, זה היה מה המסר שהגוף נותן לי, ומה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בשבילו.
אז ההסתכלות צריכה להיות גם פסיכוגנית, פסיכולוגית, נפשית, כמו שאתה אומר, אבל עצם זה שאתה הלכת, גם יצר שיפור כנראה ברמה הזאת, הסתת קו מחשבה וכו', אבל גם ברמה הפיזית. הזרמת דם למקום, סיכחת מפרקים, והשילוב הזה בין שהתנועה מייצרת, בין השיפור הפיזי פלוס השיפור הנפשי, זה בדרך כלל יהיה נוסחה מנצחת לרוב האנשים, ולכן אלא אם כן יש לנו משהו שאנחנו חוששים ממנו, כמו דגל אדום שציינתי מקודם, ברוב המקרים תנועה תהיה דבר טוב. הקושי, שוב, זה המינון. אבל גם אם יש התלבטות, אז נתחיל פחות ממה שחשבנו. אבל כן, נתחיל, בדיוק. זה מה שחשוב.
אז זהו, זה מתחבר לקטע הזה כשאמרתי שאנחנו מחוסר תנועה מגיעים למצב של תנועה מאוד כזה אתלטית, ספורטיבית, ולפעמים לגוף זה מין שוק או טראומה, כי הוא לא עשה את הדברים האלה, ואז הפיצוי, כמה שהוא צריך בעצם לבנות את הרקמות וכולי, אם אנחנו נותנים לו את הזמן הסבב, הוא יתאושש כמו שצריך. אם לאו דווקא עשינו את זה בצורה מדורגת, זה אולי יתחיל להוביל לכיוון הזה של הפציעה. ואני חושב שבאמת אצל הרבה אנשים הקטע הזה של המינון, ואני רואה בשנים האחרונות שככל שאני משפר את הגישה הפסיכולוגית שלי להבין מאיזה מקום הבן אדם מגיע, בין אם זה הפיזי ובין אם זה איך הוא רואה ספורט, ילמד אותי להבין מה הדבר הכי נכון.
השלחת באמת. את התובנות שלמדת על עצמך, למתאמנים שלך
ולחבות שלך. מעולה. שזה לא צריך להיות הכל או כלום, וזה לא שחור או לחלוטין. לבן. ובוא נתחיל עם אתמול, הלכת 2,000 צעדים, והיום תעשה 6,000, אתה באיזושהי התקדמות, כי אתה...
עכשיו אמרת ממש משפט שהזכיר לי מטופל מאוד מאוד ספציפי אצלי, שבאמת גם כאוב וגם מתקשה מאוד בפעילויות בגלל כאבים, והתחלנו מאוד מאוד נמוך עם שעון שמה צעדים שכזה, הוא ממש עלה בהדרגתיות ונדהם מעצמו שכעבור חמישה, שישה חודשים, הגיע למשהו כמו 12-14 אלף צעדים ביום, מכלום. שוב, אולי לבן אדם ספורטיבי זה נשמע לא מרשים, והוא לא רץ ולא מרים משקולות, אבל אנחנו צריכים כל הזמן לייצר מטרות קטנות ולהשיג אותן, ומשם להתקדם הלאה. ועל ידי הצבת מטרות, ועל ידי למידה של האדם שמולי, כמו שאתה אמרת על המתאמנים שלך, אני מאוד מתחבר לזה, כי גם אני, אחד ההתפתחות שלי, התפתחויות שלי כפיזיותרפיסט, זה שלמדתי לשנות את הטרמינולוגיה ואת המלל, ואת אפילו טון הדיבור למטופל. כי יש אנשים שצריכים קצת יותר, שאנחנו ניתן להם איזה בוסיות, ויש אנשים שצריכים יותר ליטוף. המשותף לכולם, בסוף אנחנו צריכים למקם אותם על המסלול, ולתת להם לצעוד במסלול הזה לבד. אנחנו לא אמורים להכריח אותם לעשות כלום, אנחנו אמורים ביכולות שלנו, הרטוריות והמקצועיות, לשכנע אותם בצדקת דברנו, שזה בעיקר התנועה, כמו שאנחנו מדברים עליה.
איזה יופי. ובהקשר הזה עלה לי גם משהו. יש לי מתאמן בשם צביקה, הוא בן 79 עוד... ממש אותו.
ילד בן 79.
ילד בן 79, השראה, הוא הגיע אליי כשאימנתי מישהי והיא עשתה את תנוחת העורב מהיוגה, שזה כזה הרגליים באוויר, זה כזה מין התקדמות לעמידת ידיים. והוא רואה את זה והוא מתרשם, והוא החליט שהוא גם רוצה לעשות את התרגיל הזה, יש לו מטרה לעליות מתח.
יש לו היסטוריה, הוא עשה...
אז זה הקטע, כשאני התחלתי קצת להכיר ולהבין את הרקע שלו ומאיפה הוא הגיע, זה מאוד מתחבר למה שאתה אמרת, היופי הזה של הצעד צעד והשלבים, כי אנחנו הרבה פעמים מסתכלים רחוק מדי, זה מפחיד, אני אומר, אני לא אצליח, אני בכלל לא מנסה, אני בכלל לא מתחיל. הוא בגיל 50 התחיל ללכת, בגיל 60 התחיל לרוץ, זה התגלגל לריצה. בגיל 70 הוא הלך לחדר כושר, ועבד עם מאמן קצת יותר בכיוון הסקווט, דדליפט וכו'. ואמרתי לו, הנה, אתה לקראת גיל 80, ואנחנו עכשיו באימוני משקל גוף ומתח ועמידות, וזה... קודם כל, זה אף פעם לא מאוחר.
נכון.
וגם המובן הזה של, אם אני באמת, כשאני עשיתי את השינוי, ההסתכלות הזאת, ספרינט קצר לא יעזור לי עם הגוף, הרי אני הולך לקום עם הגוף הזה גם עוד 15 שנה, גם עוד 30 שנה, אמן. אז אני רוצה לפגוש אותו כל יום. אז אני לא צריך לפגוש אותו 3 פעמים בשבוע חזק, ואז רוב היום לא לתקשר איתו, אני יכול פשוט לטפטף תנועה לתוך היום-יום.
זו אולי הטעות הגדולה ביותר, ושוב, אני מעדיף שבן אדם יעשה 2-3 בשבוע אימונים חזקים, מאשר שהוא 7 ימים בשבוע לא יעשה כלום. אבל אתה צודק בהחלט שאנחנו כאנשי מקצוע, הן טיפוליים והן תנועתיים, צריכים לנסות לשכנע את הציבור שאימוני כוח או אימונים אחרים, 2-3-4 בשבוע, אולי יותר, חשובים מאוד. אבל בשאר שעות היום לא צריך רק לשבת על כיסא ולהחליף תחנות בשלט. צריך לנסות לשלב תנועה. ותנועה לא חייבת להיות עכשיו תנועה אגרסיבית וריצות. לא. גם ללכת, גם לזוז, גם ליצור הנאה מפרקית, מוביליטי. כל כיוון שלא יהיה, העיקר שזה יהיה משהו שמשתלב בתוך היום-יום שלנו. אני חושב שכל מיני אביזרים, כמו שעוני מה צעדים ודברים כאלה, שנותנים לנו איזשהו פידבק, כל הטכנולוגיה שככה נוצרת, מאוד מאוד יכולה לסייע בהקשר הזה, כי אנשים מאוד מאוד אוהבים שיש משוב, שהם רואים את השיפור שקרה, ושזה לא משהו אבסטרקטי באוויר. זה מאוד יכול גם לקחת אותנו אולי למקום יותר טוב בהקשר הזה.
פה זה מעניין, אני באמת חושב שזה מאוד תלוי האדם שנמצא מולנו, כי... כשאני הייתי בתוך העולם הזה, מתוך המקום היותר רציונלי, מספרי כזה של התרבות שלנו באמת, של כמה לצעוד, כמה לאכול אפילו, אם זה היה גרמים של חלבון וקלוריות, או חזרות, או סטים, או כל הדברים האלה שמכניסים אותנו כזה לתבנית, או לי באופן אישי, זה גרם לי לסלידה במובן, כאילו היה לי קשה מאוד להתמיד עם זה, אבל שוב, כי זה לא הגורם המוטיבציה שלי, זה כן דחף אותי בתקופה מסוימת, אבל בשלב מסוים זה כבר לא עניין.
אני חושב על שאתה, בגלל שאתה איש מקצוע רב שנים, אז עברת איזושהי אבולוציה עצמית. לבן אדם שאין לו שום רקע, אולי כדאי להתחיל עם זה, לגמרי לגיטימי שהוא גם כמוך יחליט באיזשהו שלב שזה לא מתאים לו, אבל זה כבר אחרי איזשהו מסלול שהוא עבר עם עצמו.
כן, כאילו המקום היותר, היום המקום האינטואיטיבי הרבה יותר עובד לי, גם עם אוכל, גם עם תנועה, אבל האמת שזה באמת התמאה של
ההרגלים. The best exercise that is the one that's been done. זאת אומרת, אם כרגע עשית, השיטה באמת היא לא כזאת חשובה. כן, אתה יודע, אתה רוצה גורמים מוטיבציונים. והגורמים מוטיבציונים יכולים להיות משהו, כמו שאתה אומר, מספרי שפחות זורם לך, יכולים להיות גם דברים אחרים, העיקר שיהיו קיימים.
מגניב, מגניב. אהבתי מאוד. אז הייתי רוצה קצת לעטוף את הכמה נושאים האלה שדיברנו, כי הרי גם אם אנחנו מדברים בפן הפיזי פה, אבל אני מאוד אוהב לקשר את זה, כל הרעיון שלנו של בריאות דרך תנועה, של health for movement, זה החיבור בין גוף למוח לנפש, הם בעצם מורכבים ביחד, והגוף שלי הרי נשלט על ידי התודעה שלי, אז ברגע שאנחנו בחיבור איתו, אז הדברים קורים בצורה יותר טובה. אנחנו מתפתחים על ידי גירויים, אנחנו מתפתחים על ידי יציאה מאזור הנוחות, ועל ידי במובן מסוים קושי. אחד הדברים שלי מאוד חשוב להנחיל למתאמנים שמגיעים אליי, זה ללמוד להבדיל בין באמת בין קושי לבין כאב. כי מה שאני חוויתי בפציעות שלי, ומשהו שמלמדים אותך בפיזיותרפיה, וזה מתקשר למד שדיברת עליו, מה-1 עד 10, ששאלתי אותך, כי עוד לא שאלתי את זה, ואני רוצה שזה אולי ייכנס פה, של אולי מהו המספר הנכון. אני אוהב לחשוב על, על 7/10 מבחינת רמת מאמץ, אבל פה אני, לא, אני מדבר על מאמץ ש-10 מ-10 אני כאילו עומד להתעלף, אני לא בהכרח מדבר בהקשר של כאב. כאילו אנחנו כן רוצים לצאת מהנוחות, כי זה גורם לסטימולציה, אבל אם אני נמצא יותר מדי ביציאה מהנוחות, אין זמן לי להתאוששות, ואז שם קורת הפציעה.
וגם תהליך הלמידה הוא יהיה פחות טוב, אז אין לנו איזשהו למידה מוטורית שנוצרת, אבל בסופו של דבר, אם אני לוקח תרגיל או תנועה, שאני לא יודע לבצע אותה, אני לומד אותה, ילד לומד לראשונה בחייו לרכב על אופניים. אנחנו מצפים שאם הוא לא ידע לפני זה, הוא ייפול, 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 מתי שהוא יצליח. בתוך עקומת למידה מוטורית, יש איזשהו שלבים, קוגניטיבי, אסוציאטיבי, עד שהוא עושה את זה אוטומטי ומסמס תוך כדי רכיבה, לא לעשות בבית.
כן.
אז גם כשאנחנו לומדים תרגיל, סקווט, דדליפט, עמידה על הידיים, לא משנה מה, יש איזשהו זמן מסוים, אפרופו מה שאמרת על המתאמן בן 79 שלך, שאני בטוח שלא יום בהיר אחד הוא הצליח לעשות כל מיני תרגילים כנגד משקל גוף. מצד שני, אנחנו לא רוצים שתרגיל מסוים ילמד בחמש שנים, אנחנו רוצים שהוא ילמד בפחות זמן. אז אנחנו צריכים גם לצפות לפי אופי הבן אדם, קשב הבן אדם, היסטורית האימון של הבן אדם, היסטורית הפציעות של הבן אדם, מה אנחנו מצפים שכרגע יהיה או תהיה אותה עקומת למידה ולרוץ לפיה. ולגבי המספרים שדיברנו, אז אני גם מתעסק עם סולם מאמץ, כמו סולם בורג וסולמות דומים, אבל יותר מתעסק באמת עם מה שנקרא סרגל הכאב. שהם לא יושבים בניגוד אחד לשני, הם יושבים ביחד אחד עם השני. וסרגל הכאב, אם אנחנו מדברים על המספרים, אז זה נורא נורא אינדיבידואלי. ונורא כוללני, אבל זה כן סובייקטיבית לכל אחד ואחד, יכול להיות סולם די אובייקטיבי. מה הכוונה? אם כרגע אני שואל אותך כמה כואב לך בכתף הימנית, נגיד שכואב לך משהו בכתף, ואני מסביר לך שאפס זה לא כואב בכלל, וכמו שכבר סטודנטים אוהבים לצוטט אותי, 10 זה עורבים מנקרים את העיניים ברגע זה. זו דוגמה שהמצאתי לכאב באמת מאוד מאוד חריף. ואתה אומר לי, אני מבין מה שאתה אומר, כואב לי, כואב לי, כואב לי 8. זה לא הזמן לעשות תרגילים. זה לא הזמן לייצר עומסים גדולים על הכתף. זה הזמן לנסות לטפל בכתף, הן ברמה דלקתית אם ישנה דלקת, הן ברמה של הקלה מכנית, בשביל להוריד מעט במרכאות את אש הלהבות, ולהפחית את הגורמי כאב. אבל אם היית אומר לי מראש, או אחרי טיפול כזה או אחר, שכרגע המצב יותר טוב, וכואב, אבל רמת הכאב היא 2-3, בשביל שנשים גג, נדבר על אזור ה-3-4. לחלוטין אני לא רוצה שתפסיק להתאמן. דלטת השיפור שנשיג במספרי כאב נמוכים, עולה על הפחד שלי שהכאב הזה ייצור איזשהו בעיה, דבר שברמות כאב יותר גבוהות, זה לא המשפט שאני אומר, למרות שגם ברמות כאב יותר גבוהות, לאו דווקא אני ייצור נזק, רוב הסיכויים שאני לא ייצור, אבל המוח האנושי לא אוהב כאב גבוה. וברגע שרמת הכאב עולה יותר למידה, המוח יגיד לשרירים המקומיים באזור להיכנס לספזם הגנתי, ואז אני קצת מפספס את המטרה שלשמה התכנסתי, והתרגיל לא יהיה יעיל, הוא יהיה קצת בזבוז זמן. אז לכן לא מעניין אותי האם כואב, זה משפט רע שפיזיותרפיסט יגיד, אבל מעניין אותי הרבה יותר כמה כואב.
כן.
ולפי המספר הזה אני אוכל לעבוד, כי אם אני, כל פעם שיהיה קצת כאב אני לא אעבוד, יהיה לי מאוד קשה להתקדם עם המטופלים שלי.
כן.
אז אנחנו לא מעוניינים בכאב, ואנחנו כן רוצים להוריד אותו, ואנחנו כן נשחק עם הגג, עם הסילינג אפקט, עם תקרת הזכוכית שקראנו לארבע בסולם 0-10, בין בן אדם לבן אדם, מישהו שהוא מאוד חרדתי ועם היסטורת כאב, אולי אנחנו נגיד לו 3. ומישהו שהוא מאוד עמיד, נראה לי יותר אחד כמוך שעבר תהליך, אז אולי זה יהיה 5. אבל זה לא יהיה אף פעם 8 ו-9, וזה גם לא יהיה אף פעם 1.
כן.
אוקיי?
מעניין. אז איך באמת אתה נותן את ההסבר הזה שמלמד את הבן אדם? כי אצלי זה בא לידי ביטוי, איך שאני רואה את זה מבחינה תיאורטית, זה המובן של באמת השרירים שומרים לנו על השלד, ואם השריר לא בכך עושה את עבודתו, אז זה נכנס פנימה לאזור באמת העצבים.
לרקמות אחרות.
כן, אז, אבל אם השריר כן מחזיק את זה, שם אנחנו נחווה את האתגר של השריר, ונחווה את התחושת שריפה
אז
הזאת.
אז אפשר לחשוב על זה כמו שומרי סף. בסדר? עכשיו אנחנו נכנסים לאיזשהו מועדון, ויש כמה רמות כניסה, כמה רמות הבטחה, והרמת הבטחה החיצונית, או הכמה חיצוניות, החשובות והחזקות, זה המערכת השרירית שלנו. לסבר את האוזן במספרים, כשאנחנו רוצים לייצב ברך, קרסול, ירך, חוליות בגב התחתון, 30% מהעיצוב נסוב סביב המערכת המייצבת הסטטית, כלומר הרצועות, הדיסקים הבין חולייתיים, המיניסקוס בברך, אפילו עצמות עצמן. זה רק 30%. 70%, שזה הרוב, נסוב למערכת המייצבת הדינמית, כלומר השרירים. זאת אומרת שגם אם כרגע נקעתי את הקרסול, ואני כפיזיותרפיסט בימים הראשונים או בתקופה הראשונית יעסוק בהורדת נפיחות ובהקלה על כאב בשיטות כאלה ואחרות, רוב ליבת הטיפול תהיה תרגילים, 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 שיווי משקל, רגל אחת, משטחים לא יציבים וכולי. מדוע? כי אני רוכב על הרעיון הזה, על הפרדיגמה שהצעתי מקודם, שאם כרגע אני מבין שהשרירים הם רוב המערכת המייצבת, 70%, אני יכול לפתור בעיה למעשה שהמערכת המייצבת הסטטית, קרע ברצועה יצרה, בלי לתפור את הרצועה, בלי לעשות ניתוח, בלי לתקן את הרקמה. וזה מוביל אותנו אולי לעוד קונספט שברשותך אני גם אגיד אותו, שזה שתי מילים שמתבלגנות לנו תמיד ביחד, ולעיתים הן בכלל לא קשורות אחת לשנייה. מילה אחת זה כאב, והמילה השנייה זה נזק. לא כל פעם שיש לי נזק בלדיסק, קרב המיניסקוס, שחיקת סחוס בברכיים, יכאב לי. לא תמיד שיכאב לי באזור מסוים בגוף, אני אעשה הדמיית MRI, רנטגן, CT או כל אחת אחרת, אני אגלה משהו. זאת אומרת, הקורולציה, ההלימה, הסיבה ותוצאה בין נזק לכאב לא תמיד קיים. ופה, איך אמרת מקודם? פה הרבה פעמים קבור הכלב בהבנה לקויה של הציבור. כי אם בן אדם בן 55, כואב לו אגב התחתון, ילך לעשות MRI, כי הוא לחץ על הרופא שהוא רוצה, וראה איזה פלא, יש לו שני בלתי דיסק. אבל יש סיכוי שהבלתי דיסק האלה קיימים שם כבר 15 שנה, והם לא סיבת הכאב. ואז הוא יתחיל לבנות לעצמו סיפורים בראש, שזה סיבת הכאב, ואסור לעשות כושר, ואסור לעשות תנועה, והוא לא יבוא לאנשים כמוני וכמוך, כי אנחנו ניצור לו נזק, אנחנו נכריח אותו לזוז, ונעמיס על המקום. אני מקצין כמובן את הדוגמה, אבל אני חושב שאחת המטרות שלנו, ואני שם אותך ואותי באותה מקשה, זה להסביר ולהנגיש לציבור את המידע, ולשבור את המיתוסים השגויים הללו, וזה חלק מאוד משמעותי בפתרון, ממש. עוד לפני שאנחנו ניגשים לתרגילים ולטיפולי פיזיותרפיה.
מדהים, מדהים. זה באמת אחד הדברים שחוויתי דרך התהליך שלי, וכל כך חשוב לי להוציא את זה החוצה. התחלתי לספר לך לפני שהתחלנו את הצילום, שאתמול עשיתי ערב קהילה מיוחד למתאמנים שלי, וכל הרעיון של הערב זה בעצם חיבור בין גוף למוח לנפש, וההבנה שתנועה, לא רק תנועה פיזית בעיניי, זה גם תנועה, זה בעיקר תנועה, כי תנועה מנטלית גורמת לתנועה הפיזית. זה המנטליות שאומרת לי, כאב, נזק שווה כאב, שווה לא כדאי לי לזוז, לא בא לי לצאת ולהרגיש את הדבר הזה. אז לייצר את השינוי הזה מתחיל בעצם משינוי מנטלי. זו הסיבה שבמהלך השנים כל הזמן נכנסתי לרבדים קצת יותר עמוקים, כי הבנתי שלהזיז את הגוף בא אחרי שאנחנו עוברים תהליך
היום בפנים. היום בהמון תחומים, גם בפיזיותרפיה, וגם אנחנו רואים את זה בספורטאים, ספורטאים אולימפיים וענפים ספורטיביים וענפים אחרים, הנושא של מודעות גופנית, כל מיני דברים שנושקים כבר בעולמות מדיטציה ודברים כאלה, ההבנה והכניסה פנימה, הנבירה פנימה, זה לא הכלי הבודד, אבל זה עוד כלי שיכול לשרת אותנו מאוד גם בעולם הפיזי. פיזיותרפיה יש איזשהו קונצפט של הסברת כאב, explain pain, שעל קצה המזלג ככה ואת העקרונות שלו דיברנו כבר עכשיו עם המספרי כאב וכולי, אבל מאוד חשוב להוריד את אש להבות הפחד אצל המטופל, את החששות שלו. זה לכשעצמו מוריד מספרי כאב עוד לפני ששמנו ידיים על המטופל, ולפני שנתנו תרגילים, וזה גם רותם את הבן אדם שמולנו למשימה. כי אם אני כרגע מדבר גבוהה גבוהה, ומדבר דברים נכונים ומבוססים מחקרית, אבל הבן אדם שמולי לא הולך איתי, לא צועד איתי, לא זורם איתי, זה לא יקרה. אז אנחנו צריכים גם לרתום אותו, ואחד הדברים שיכולים לרתום אותו זה השכנוע הזה, דרך ההרגעה שאנחנו יכולים לייצר.
ומשהו, אם זה עוד פעם מתחבר לקטע של קושי וכאב, זה גם משהו שאני בודק באמת עם עצמי, לא רק בפן הפיזי של הדברים שאני עושה עם עצמי, בין אם זה הדברים שאני מנסה לפתח, אם זה כל מיני דברים גם מסביב, כשאני חווה איזשהו משהו שהוא נקרא לזה שונה, הוא לא בנוחות שלי, אני מנסה להבין עם עצמי אם אני חווה קושי, שפשוט אומר שאני עושה משהו שאני לא רגיל לעשות, ואני בעצם מתפתח, כאילו אני חווה משהו לא נעים.
חווה חוויה חדשה.
בדיוק, יפה. חוויה חדשה זה דרך יפה להגדיר את זה.
וגם היא בקצת כאובה, אמרנו. לא נורא.
בדיוק.
השאלה כמה היא כאובה.
ואם אני מבין שכואב לי, ואני אוהב לחשוב על כאב בתור מין ההזקה של הגוף, זה הדרך שלו לתקשר איתנו ולהגיד לנו, שומע, תעורר את המודעות שלך רגע על אזור הזה,
תעצור, רפלקט, תראה מה קורה, תראה מה העניינים.
להתבונן, מדהים, מדהים. לכן גם הקטע של טקס של כניסה לאימון, סוף אימון, אולי גם המדיטציה עוזרת לי כזה. פעם הייתי מתאמן, הייתי בא לחדר כושר, יאללה בלגן, מתחילים, מסיים, אני עדיין בדופק 200, יוצא החוצה וחוזר לגלגל החיים. היום הכניסה האיטית יותר והסיומת האיטית יותר ש לא אוותר עליה בעד שום הון בעולם, כי אלה אפילו הרגעים שאני יכול ליהנות יותר מכל מה מזה שהגעתי, שאני עצם זה שאני עושה את זה, עצם זה
שאני יוצא חוויית האימון שלך השתפרה.
בדיוק, כן, חוויית האימון השתפרה, ואני גם, כשיש לי את הלפני ואחרי, אני גם יכול לקבוע מה יהיה יותר נכון לי בבין לבין, מאשר לבוא באופן אוטומטי, מבלי לעשות את הבדיקה הזאת רגע עם הגוף של מה נכון לו היום.
אני חושב שזה גם הניסיון, אני כאילו מתחבר נורא למה שאתה אומר, אני חושב גם על עצמי, גם אני מאוד אוהב להתאמן. זה גם הניסיון שלך, וגם הניסיון שלך גרם לך להיות יותר כנה עם עצמך בחוויית האימון. ששוב, מה שדיברנו גם מקודם לגבי בחירה מבחינת הסתכלות על כאב ובכלל, זה יכול להיות נכון לך, פחות נכון למישהו אחר, וזה לא הופך את זה לטוב יותר או רע יותר, זה הופך את זה לנכון יותר לך. אני חושב שבהקשר הזה חשוב שנגיד שהמון דברים אנחנו למדים על הגוף שלנו, וזה תובנות שאנחנו יכולים אחרי זה לשתף ולהחכים ולייעל אנשים שמולנו וסביבנו, אבל זה גם צריך לזכור שזה תובנות שלנו. ולא תמיד כל מה שמתאים לנו, מתאים לאנשים שמולנו. אני רואה את זה הרבה פעמים גם בפיזיותרפיסטים, אבל הרבה במאמנים, שיש איזשהו תרגיל מסוים שנורא כיף להם וטוב להם, והם רוצים שהמתאמן יעשה, והוא לא נהנה ממנו, והם מכריחים אותו לעשות, ומתעקשים ומתקנים וזה. רגע, יש עוד מלא תרגילים אחרים שיובילו אותו לאותו מקום, או שהוא יעשה תרגילים אחרים ועוד חודש, חודשיים, חצי שנה, אז ננסה את התרגיל הזה, שיהיה לו כבר איזה בנייה יותר מדורגת. אז אנחנו צריכים לזכור שאנחנו זה אנחנו, גופנו זה הגוף שלנו, כמובן שבסוף גוף אנושי זה גוף אנושי, אבל צריך גם לפעמים ככה לראות איך אנחנו עושים את האדפטציות ואת ההתאמות לאנשים שמולנו.
להיות נוכח לבן אדם שממול, ולא, גם אם אני יודע כמה זה נכון וכמה זה וכמה טוב זה עשה לי, לצאת קצת מעצמנו ולהיות באמת...
נכון, לשתף אותו, אבל לא להכריח אותו
כן,
לעשות את זה.
לגמרי. אז אני אשמח שניגע רגע בעניין של כאבי שרירים, של דומס, שזה באמת כשאנחנו עושים את האימון ואנחנו יוצאים מהנוחות שלנו, הגיוני שאנחנו אולי נרגיש את זה. הייתי שמח שנבהיר מה זה התחושה הזאת, מתי היא הגיונית והיא בריאה והיא לגיטימית, מתי אולי זה סימן לזה שדחפתי את הגוף שלי קצת מעבר.
אז בעברית כאבי שרירים, או בלועזית DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, איזושהי תופעה פיזיולוגית שתתרחש בעיקר אצל אנשים לא מאומנים, או אנשים שהתאמנו, היו באיזושהי הפסקה וחזרו, זה גם יכול לקרות לאנשים בשגרת האימונים שלהם, אבל פחות. היא בעצם מתארת תופעה שהתאמנתי, עשיתי אימון נורא נורא כיפי, הרמתי משקלים גבוהים יותר, גבוהים פחות, נאמר לשרירי הרגליים, מסיים את האימון, הולך הביתה, הכל בסדר, טוב ויפה, אחרי 12 שעות, יממה, לפעמים אפילו יומיים, בום, נתפסים השרירים. לעתים ברמה מאוד מאוד קשה. מה בעצם קרה שם? התיאוריה הרווחת מדברת על איזה שהם מיקרו-קרעים שנוצרו בתוך אותם שרירי מטרה, וברוב המקרים זה פשוט אומר לי שנכנסתי כרגע לשגרת אימון. מערכת העצבים ומערכת השרירים שלי חטפה איזושהי סתירת לחי, איזשהו שינוי מאוד קיצוני שהתבטא באיזושהי העמסה מוגברת על השרירים. הבעיה בדבר הזה, אם אפשר לקרוא לו בעיה, שהשלב הבא, אם אני הגזמתי וקפצתי מחוץ לתפקוד, אני אתן איזשהו בסוגריים, איזשהו הגדרה, שנקראת מעטפה פונקציונלית. מעטפה פונקציונלית זה איזושהי מעטפה דמיונית, שבה כרגע אני נמצא מבחינת היכולות שלי. אם אני משתפר באימון הגופני שלי, גבולות המעטפה התפקודית, המעטפה הפונקציונלית יגדלו, ואני יכול לעשות יותר. אם אני יושב ולא עושה כלום, גבולות המעטפה יקטנו. כשעשיתי את אותו אימון ונוצרו לי דומס, התקרפתי לגבולות הגזרה של המעטפה, אבל עדיין לא חרקתי ממנה, ממש נגעתי בגבולות הגזרה בצורה מטאפורית, וזה גרם לאותם מיקרו-קרעים ולאותה תחושה. אבל אם חרקתי מגבולות המעטפה הזאת, כבר יש קרע בדרגה ראשונה, וההתבטאות של קרע בדרגה ראשונה על הגוף שלי תהיה מאוד דומה לאותם דומס. יכאב לי, ברוב המקרים לא יהיה שטף דם, לא יהיה כאבי תופת, יהיו כאבים שריריים. ההבדל בין קרע לבין דומס, כאבי שרירים מאוחרים, שההחלמה תהיה אחרי מספר ימים והיא תהיה קבועה. אני כל הזמן ארגיש איזושהי מגמה של שיפור. אם אנחנו רוצים לקחת איזה טייק אוף מכל מה שאמרתי כרגע, אחרי אימון, אחרי הפסקה גדולה, זה בסדר גמור שיהיו קצת כאבים, לא להיבהל מזה. יש דברים שאני יכול לעשות בשביל להפחית את הסבירות שהדבר הזה יקרה, כמו בסיום אימון, לעסוק באיזשהו שילוב של עבודה עם גלילי וכדורי עיסוי, קצת מתיחות, ובעיקר ניסיון בתוך התרגול עצמו לעבוד בטווחי תנועה כמה שיותר מלאים, דבר שישמור על אורך השריר, ובאיזשהו מקום גם יכול להפחית הדומס, אבל אני לא באמת יכול להעלים את התופעה הזאת. אבל חשוב שלא ייבעלו ממנה, היא יכולה להיווצר, ואם רמת הכאב היא לא מאוד חריפה וגורמת לתחושה שאנחנו נקרא לדגל אדום, שריפה, כאבי תופת, כאב חד, מגבלה משמעותית בטווח תנועה, אנחנו צריכים לשפוט את זה אחרי מספר אימונים, רוב הסיכויים שזה ייעלם.
מדהים, מדהים. אז אם ניתן איזה סיכומון קטן, באמת יש גם את הקורס דגל, אם אני לא טועה, שנקרא תרגול מתקן תנועה.
כן.
נכון? אתה יכול להסביר לנו קצת על המושג?
בטח, אחד מקורסי הבייבי שלי, שהרעיון שלו בכלל היה, כבר קיים כבר כמה וכמה שנים, לייצר איזשהו גשר. אני כמוך מאוד אוהב את עולם התנועה וגם השיקום, ואני כפיזיותרפיסט שבא מעולם השיקום, הרבה פעמים הרגשתי שבמקום שהמטפלים, פיזיותרפיסטים ואחרים, והמאמנים, יתחברו ביחד, יפרו אחד את השני בשביל לעזור בסוף למטופל או למתאמן או ללקוח בקצה, יש קצת קוליז'ני והתנקחויות שלא לצורך. והקורס הזה שאני קורא לו CARE, Corrective Activating Rehabilitative Exercising, או בעברית תרגול מתקן תנועה, נועד לתת לאיש המקצוע, גם למאמן, מורה לפילאטיס, מאמן כושר, מורה לחינוך גופני, אני אומר בשון זכר, אבל כמובן שזה גם פונה לנקבה, פיזיותרפיסטים ואנשי מקצוע אחרים, איזשהו צורת הסתכלות על בן אדם בתוך תנועה. צורך העניין, אני ארצה שבן אדם ילך, יעשה סקווט, יעלה על מדרגה, יקפוץ וינחת עם שתי רגליים, לראות אם אני מזהה איזשהם ליקויים, אסימטריות ניכרות בפעולות שהוא מבצע, הן סטטי ובעיקר דינמי, ועל זה אנחנו בעצם, אחרי שזיהינו איזשהו לקוט, אנחנו רוצים לייצר איזושהי מערכת שנקרא לה במרכאות מתקנת. אני אומר במרכאות כי שום דבר לא מקולקל, אז אין מה לתקן. אבל כן אנחנו נרצה להשפיע על תבניות תנועה, לייעל תנועות ולשפר מגבלות בטווח תנועה, ויש ממש כלים סדורים שאני יכול להשתמש בהם בשביל לייצר את זה. גם מתיחות, גם מתיחות דינמיות וסטטיות, גם עבודה עם מה שנקרא self myofascial release, עבודה עצמית עם אביזרי עזר לשחרור נקודות טריגר בשריר, כל מיני נקודות יותר קבוצות ותפוסות, גליל, כדור וכולי, וגם ובעיקר תרגילים. תרגילים שהם גם תרגילים ממוקדים, חד מפרקיים, בשביל ליצור השפעה יותר ממוקמת את השריר כזה או אחר, ולאחר מכן אנחנו עושים איזושהי בדיקה מחדש, re-assessment, לראות אם כל הדברים שעשינו הובילו לשיפור בגורם שמלכתחילה אמר לנו בוא נעשה את כל ההתערבות הזאת. תנועות מורכבות, כמו סקווט וכולי.
מדהים. איזה יופי. אז אני חושב שבאמת כל המעטפת הזאת וההבנה שהגוף שלנו אוהב את התנועה, וזה הדרך שלנו להתפתח ולהתקדם ולצאת קדימה. אז הייתי שמח שאולי ננסה לעטוף את זה באולי כמה דגשים או טיפים לקהל בבית, של אנחנו באמת חיים בתרבות קצת סטטית יותר. אולי לדוגמה, נגיד, מה הם שלוש פעולות שהם יכולים לעשות כזה באופן יומיומי.
האוכלוסייה הכללית בבית, שלא פעילה.
שלא פעילה, כדי למנוע נגיד את העובדה ש-80% מהאוכלוסייה סובלים מכאבי גב, כדי בעצם ליצור מניעה. אנחנו לא רוצים לחכות לפציעה כדי לבוא לזה, ככל שאני אדאג לתנועה הזאת, אני אקדים תרופה.
אז קודם כל הדבר הטוב ביותר, זה כבר אתמול, בוא נתחיל לזוז. ואני מדגיש, תזוזה לא חייבת, אנשים לפעמים נרתעים ממסגרות. מה עכשיו אני ארשם לחדר כושר, לסטודיו, לפילאטיס או לכל מסגרת אחרת? כמובן שאם אתה נרשם ממסגרת, יש לך מחויבות, יש שם אנשי מקצוע, אנשי אימון שיכולים לדייק לך, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל קודם כל, בוא ננסה, בעיקר בנגיד עבודה יושבנית, שאתה יושב מול מחשב או במסגרת אחרת, ואתה בקושי קם מהכיסא. אני אוהב בהרצאות ארגונומיה שאני נותן לכל מיני חברות, לקרוא לזה חוק ה-30-30. למה? כי קל לזכור את זה ככה. כל 30 דקות, 30 שניות אתה רגע מתנתק מסביבת העבודה שלך. אז הרבה פעמים אנשים אומרים לי, easy to say, hard to do, קל להגיד, קשה לעשות, אז גם אם זה לא יהיה כל 30 דקות, זה יהיה כל 40 דקות, או כל 50 דקות, זה לא באמת משנה. אבל לשבור שגרה. היום אנחנו למדים שאם אנחנו מדברים על מגפת הישיבה, שאנחנו יושבים הרבה וזה יוצר כל מיני תחלואות, אז אנחנו יותר מדברים על האורך ומשך הישיבה הרצוף, ולא עצם הישיבה עצמה. אין בעיה לשבת. אנחנו צריכים לשבור את הישיבה. אז טיפ אחד, זה קודם כל, תקום, תעשה סיבוב בחדר, לך עד לשירותים ותחזור, אוקיי? ולפני שאתה מתיישב וחוזר לעיסוקיך הישיבתיים, אתה יכול לעשות אי אלו הפעלות תנועתיות, או בעמידה, או בישיבה. שוב, אני מדגיש שאנחנו מדברים על אנשים שזה או מה שאני מציע כרגע, או שהם לא יעשו כלום, אז נתחיל בזה. כמובן שהשאיפה להתפתח קצת יותר, ולעשות משהו תנועתי יותר אקטיבי, יותר גלובלי. מעבר לזה, אם כבר אנחנו קמנו, וישבנו, אז הטיפ השני כבר בעצם אמרתי אותו, זה קצת לעסוק באיזה שהם הנאות מפרקיות. אם זה סיבובי כתפיים, אם זה רוטציות של הגב, אם זה קצת הפעלה של סיבובי כתפיים, או כל דבר שקצת ייצור גם הזרמת דם, גם סיכוך מפרקי במפרקים שכרגע היו מאוד סטטיים, גם שבירת תבנית מנטלית שאנחנו מקובעים, וזה משפיע על הנשימה שלנו, על זרמת הדם בגוף שלנו, על המצב רוח שלנו.
ריכוז.
על ריכוז שלנו מאוד. ויש עוד דברים ספציפיים שאפשר גם להגיד על סביבה ממוחשבת, חשוב קצת למצמץ בעיניים, בשביל לא ליצור יובש בעיניים, שהרבה פעמים מוביל לכאבי ראש ולבעיות ריכוז, כמו שאמרת, ודברים אחרים. אבל בעיקר, בשאיפה שהדברים המאוד פשוטים שציינתי כרגע, יובילו את הבן אדם לאיזשהו פעילות קצת יותר ניכרת. בין אם זה הליכה, בין אם זה רכיבה על אופניים, בין אם זה שחייה, בין אם זה פעילות אנאירובית. האידיאל זה שילוב ביניהם, אבל פשוט לעודד כמה שיותר לתזוזה. ואני חושב שהשכנוע צריך להיות בהסבר שזה לא רק לשם יצירת שרירים במראה וחוזק. זה משפיע על היציבה שלנו, זה משפיע על המצב רוח שלנו, זה משפיע על פרופיל הדם שלנו, ועל תפקוד הריאות שלנו, ועל תפקוד הלב שלנו, ועל מסת העצם שלנו, and I can go on and on. יש המון דברים שאני חושב שהאוכלוסייה הכללית פשוט לא יודעת. היא לא יודעת את היעילות והתועלות הרבות שתנועה יכולה לייצר. והיא לא מבינה שזאת התרופה הטובה ביותר שהיא חינם. זה לא אקמול, וזה לא ארקוקסה ואתופן, שכבודם במקומה מונח, ובמקרים מסוימים, הם גם רלוונטיים ועל הפרק. אבל פעילות יכולה גם להפחית את הצורך בהם, וגם להסיר או להפחית שימוש בכל מיני תרופות אחרות, כמו סטטינים לפרופיל שומנים גבוה, כמו תרופות ללחץ דם. באמת, בן אדם שפעיל גופנית, רואה יעילות רבה גם בבדיקות דם. וזה משהו שחשוב מאוד שהציבור ידע ויכיר.
וואו, זה באמת, זה דברים שחוויתי תוך כדי, והבנתי עם עצמי שגם אני הגעתי, התחלתי את העולם של הכושר במקום של אולי לרצת במשקל, אולי לשנות את הגוף, אולי אחרי זה להצליח לעשות דברים מסוימים עם הגוף. אבל כשהתחלתי להבין את כל התועלות שקורות באמת מעבר לזה, שם כבר הצלחתי לשחרר את החשיבה שאני צריך לעשות אימון ככה וככה, והרשיתי לעצמי להיות יותר אינטואיטיבי, העיקר שאני אהיה בפעילות עם הגוף שלי, נכון. ואני מאוד אוהב לגוון עם זה, והאמת שזה גם ממש המטרה של התוכנית הזאת, כי כשאנחנו חיים בתרבות הצריכה, והדרך שבה מראים לנו את עולם הכושר, זה מנוי לחדר כושר בככה וככה, ומראים איזה מישהי ככה עם ריקוביות
בבטן. שהרבה פעמים זה יוצר את ההפך ממה שאותו מייצר פרסומת רצה לייצר, כי הוא רצה לגרור אותנו לתוך החדר כושר, ולעיתים לדמויות מסוימות, נאמר כבדות משקל, או עם ניסיון רע, עם חוויות שליליות מעבר עם תנועה, זה ייצור להם אנטגוניזם. ממש. זה לא יביא אותם. וחבל. עכשיו, אני לא אומר שלא צריך לייצר פרסומות כאלה, צריך ליצור גריה וגירוי, כן. אבל צריך גם לחשוב איך אנחנו פונים גם לאוכלוסיות אחרות. אני חושב שהשיחה שאנחנו מנהלים פה זה בדיוק הכיוון שצריך לייצר בשביל לגרום ליותר אנשים לזוז. לאו דווקא לעשות כושר בהגדרה המאוד שחור ולבן שהציבור מכיר, אלא לזוז ולנוע.
בדיוק, זה לשנות אולי את המילה גם כושר ואימונים לקטע של תנועה.
או לשנות את התפיסה שלה, היא מילה טובה. אתה ואני מאוד אוהבים אותה, כי אנחנו מבינים את המשמעות הרחבה נכון. שלה.
כן, כן, להבין את הבן אדם שנמצא ממול, שאולי לאו דווקא בא עם כל ההבנה הזאת נכון, והניסיון הזה
נכון, והתרגול להפך, שלו. להפך, הוא בא הרבה פעמים עם מיתוסים שגורמים לו להסתייג
מהמילה הזאת. לחשוש מזה, yeah. לגמרי. הייתי שמח לדעת איפה זה פוגש אותך, איך אתה משלב תנועה ביום-יום שלך, איזה סוגים של אימונים, מה לדעתך חשוב בתרגולים שאתה
עושה? אז אני ספציפית, בעברי, הייתי כדורסלן ומאוד אהבתי לעסוק בזה. היום אני עוסק בזה, אבל מה שנקרא בקטנה, פחות. והספורט שלי הוא הספורט היותר בנאלי. אני אוהב מאוד להתאמן בחדר הכושר, אני פוקד את החדר כושר 5-6 פעמים בשבוע. אימוני משקולות, אימוני קצת משקל גוף, אבל בעיקר משקולות, וריצות. אני אוהב לרוץ בחוץ, אני משתדל גם איזה פעמיים 3 בשבוע לעשות ריצות, לא מרתון, לא חצי מרתון, יותר קצרות. וככה אני שומר, כמובן, אתה יודע, אין מה לעשות, יש גם זמן, גם צריך לעבוד, גם צריך להיות קצת עם המשפחה והילדים, אבל הרעיון באמת זה לייצר חלונות זמן, עדיף שיהיו קבועים, אבל גם אם לא, לשלב אותם ביום-יום, בשביל לייצר תנועה ותזוזה, כן. ולשמחתי, אופי העבודה שלי כפיזיותרפיסט מחייב אותי גם לזוז. אני נע, אני פעיל עם הידיים, אני זז, אני הולך. ומתי שאני יכול, אני אוהב גם לעשות, זה דווקא משהו שהבן הבכור שלי מאוד אוהב לעשות איתי, יש לנו איזה מסורת של פעם בשבוע, אנחנו עושים הליכה. הליכה באזור השכונה, מתקשקשים, מדברים, וזה גם בעצם על הדרך מוביל לתנועה,
ממש.
חשיפה, לפעמים אנחנו הולכים במקומות שלא היינו לפני, רואים דברים חדשים. תנועה חושפת המון המון דברים, זה מזכיר לי, אני אגיד גם את זה ברשותך, דיברתי מקודם על המטופל שלי שהתחיל עם מספר צעדים מאוד גבוה, והגענו לאיזה 12, 13, 14 אלף צעדים, ואחד הדברים שנורא שמחתי להגיד שהוא נורא נורא נהנה ללכת ולראות מקומות שהוא לא ידע על קיומם, פתאום הוא ראה איזה רחוב, והוא נזכר שאיזה קרוב משפחה שלו גר שם וזה, זאת אומרת התנועה היא מאוד מאוד עם רבדים ומעגלים נוספים לבד ההליכה עצמה. וזה גורם לנו פאן, וזה גורם לנו כל מיני תועלות, גם ברמה הרגשית שדיברנו עליה מקודם, שכשאנחנו חושבים על בוא נלך, אנחנו לא חושבים לזה בהתחלה. אז הרבה פעמים הדבר שישאיר את הבן אדם בתוך ההליכה.
כן. תנועה מעוררת מודעות, ובאמת שאני חושב, הקטע, היום אני מאוד מנסה להכניס את הקטע של לייצר חוויה, חוויה תנועתית. גם בסופו של דבר, רוב החוויות החזקות שלנו, המרגשות שלנו, הן כלולות בסוג של מובמנט מסוים, ואם אנחנו עושים את זה עם עוד אנשים, אז בכלל.
נכון. יש גם פן חברתי שהוא לא פחות חשוב.
כן, לפעמים לעשות את התהליך הזה לבד, בין אם זה לנסות לאכול יותר בריא, בין אם זה לנסות באמת לעבוד עם הגוף, פעמים מאוד טבעי לנו להיפגש עם אנשים ולעשות את זה בצורה של משחק, בצורה של הליכה ולדבר. אז יש הרבה דרכים לשלב תנועה, זה לא חייב להיות
אחרת. אנחנו זקוקים תמיד לעזרה של חברה, אני חושב אפילו על איזושהי מטופלת שלי שדיברה איתי על רצון לרדת במשקל, והיא הצטרפה איזושהי קבוצת וואטסאפ. אז זה מה שאחד היתרונות הגדולים, גם אם היא לא רואה אפילו את האנשים, ברור שאם זה במגע אנושי זה יותר טוב, אבל עצם זה שהיא יודעת שהיא חלק מאיזה קולקטיב, זה עוזר לה.
כן.
זה עוזר לה לדעת שמישהו איתה בתוך המצב היותר קשה ובתוך התהליך. אני חושב שבאמת יצירה של מעטפת, אפשר לחשוב מה המעטפת האידיאלית, אבל יצירה של מעטפת תמיד יעזור לנו.
מדהים. איזה כיף, אני ממש ממש מסכים, אני חושב שככל שנבין את זה, וזו הסיבה שאני מאוד מנסה ליוצר את הקהילה הזאת שנקראת Health for Movement, להבין שאנחנו לא לבד בתוך העניין הזה, וכולנו נולדנו לעולם הזה שמאוד מאוד השתנה במאות אלפי שנים האחרונות, ושנלמד להסתגל ולהוציא מזה את המקסימום.
לא צריך להתעקש להיות בדיוק באופן החיים שהאדם הניאנדרטלי לפני מאות ואלפי שנים חי, צריך לעשות את ההתאמות. לשנים בהם אנחנו חיים, אבל צריך להבין שזה לא אומר שאנחנו צריכים לחנות עם ישבננו על הכיסא ולא להרים אותו. צריך כל הזמן לראות איך משלבים, איך משלבים סטטיות עם דינמיות. לא צריך רק להיות דינמי כל היום, זה גם לא נכון, לא צריך להיות קיצוני כמו שדיברנו מקודם, אבל השילוב הזה והחינוך של הציבור, איך לייצר את השילוב הזה, זה אתגר מאוד גדול.
מדהים. וזה בשאיפה מה שאנחנו מנסים לעשות.
לגמרי.
אז ככה, לפני שאני אשאל את השאלה האחרונה, אני אשמח שאולי תספר לקהל בבית איפה הם יכולים לעקוב אחריך, ללמוד אצלך.
אז קודם כל יש לי אתר, שנקרא www.offerzachar.com, ושם יש המון המון תכנים ומידעים וכתבות וקורסים שאני מפרסם שם, ואפשר לעקוב אחריי, גם כמובן בדף הפייסבוק, באופר צחר או פיזיו פיטנס פלוס, ויש לי קליניקה פרטית בגבעתיים, בשכונת בורחוב, שם אני מטפל ומסייע ומנסה גם לחנך את קהל המטופלים והמטופלות שלי. וכל בן אדם שיפנה או שיש לו שאלה או איזשהו מחשבה שהוא רוצה לחשוב ביחד איתי, אני תמיד שמח לעזור ולסייע.
מדהים, שאני בהחלט, בהחלט אמליץ. אז השאלה האחרונה היא, מהו החותם שאתה רוצה בעצם להשאיר בעולם? מה הסיבה שאתה עוסק בדבר הזה, בתשוקה ובשליחות שאתה...
שאלה מצוינת, שאני לא יודע אם יש לי תשובה מדויקת, אני אנסה לענות על השאלה הקשה הזאת. קודם כל, אני הגעתי לעולם הזה, לא הייתי אמור ללמוד פיזיותרפיה, כבר אני התקבלתי למשפטים וכלכלה, בכלל במוסד אחר, טסתי לחול בידיעה שאני מתחיל שם, ושיניתי בשנייה האחרונה מכל מיני סיבות. גם ששיחקתי כדורסל, הייתי מחובר לפיזיותרפיסט, וראיתי את עבודתו ותמיד התרשמתי. גם אבא שלי בזמנו עבר איזשהו ניתוח, וראיתי את עבודת הפיזיותרפיסט, וגם שם התרשמתי מאוד. גם לאימי, שעכשיו היא פנסיונרת, והייתה אחות ראשית בבית אבות בחיפה, הייתה חברה מאוד טובה, פיזיותרפיסטית, עד היום, שמאוד מאוד הערכתי ואהבתי אותה, וכל הגורמים האלה ביחד גרמו לי איכשהו להתגלגל למקצוע, ואני חייב להגיד לך שאני לא מתחרט ולא מסתכל אחורה, ואני חושב שפיזיותרפיה זו שליחות, ואני חושב שהתפקיד של פיזיותרפיסטים זה לחנך את הציבור. כל מה שדיברנו פה היום, אתה ואני, זה חלק מהמסרים שאני מנסה להעביר לכל מטופל שמגיע אליי, ולא משנה מה המיקום של הכאב ועוצמות הכאב, המטרה שלנו לחנך שתנועה ברוב המקרים זה דבר טוב, שנזק וכאב זה לא תמיד אותה מילה, שאנחנו רוצים לנסות להוריד את החששות והפחד מתנועה, ושעבודה כנגד התנגדות, עבודת כוח, תנועה באופן כללי, זה דבר שברוב המקרים יועיל לנו. ויפתור לנו הרבה מהכאבים שלנו. ואם אנחנו נבין את זה, כבר חצי דרך עשינו. כמובן שתמיד יש דברים לעשות גם מסביב, אבל תנועה ואימוני כוח כקונספט למניעת פציעות, ויותר מזה יצירת רזרבה, איזשהו קפסיטי להמשך החיים שלנו, מה שאני אעשה היום ישרת אותי שנים קדימה, ומה שאני היום אשפר מבחינת טווח תנועה, מבחינת חיזוק שרירים, יועיל לי גם 20-30 שנה קדימה. אם אנחנו נבין את כל התובנות האלה שניסיתי להגיד בדקה וחצי שתיים האחרונות, אני חושב שאת שלי עשיתי.
מדהים, מדהים. איזה כיף, עופר. תודה רבה 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 לך. אז זה מזכיר לי משפט שאמרתי אתמול בערב קהילה, אני חושב שהוא גם מסכם את זה מאוד יפה. מה שאני עושה היום קל יותר מחר. מה שאני מוותר עליו ולא עושה היום קשה לי יותר מחר. אז זה ממש העניין של כמה אני מרים את הכפפה
משכנע את עצמי, ממלא את עצמי במוטיבציה, וניזון גם מהסביבה, כמו שאמרנו מקודם, שיכול לסייע.
1000%. אז חבר'ה, קהל בבית, אני מקווה מאוד שגם אתם לקחתם הרבה מאוד ערך ולמדתם מהדברים שאופר דיבר עליהם. תתחברו שוב לגוף שלכם, תסמכו עליו, להבדיל להבין שאם הייתה איזושהי הבחנה בעבר, או אפילו כאב מסוים, זה לא מגדיר את מי שאתם, ודווקא לחזור לתנועה בתוך השאלה הזאת וההתבוננות של מה נכון עבורי ומה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות, זה הדבר שיעזור לכם להתקדם קדימה. אז מקווים מאוד שנהנתם מהפרק. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, עכשיו זה יהיה זמן מצוין לעשות את זה. ואם למדתם משהו חדש, אז תראו לנו, תעשו לייק ותשתפו לחברים. זה עוזר ככה להפיץ את התוכן הזה הלאה. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. נמסטה ולהתראות.